כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
קטע מתוך הרומן יש ילדים זיגזג מאת דוד גרוסמן. מה שבעינייך הם מגבלות, בעיניי הם יתרונות. הזדקפה מול המורה והתנפחה כמו נחש קוברה שנגעו בנחשול שלו. ואפשר לקרוא להן, למשל, נפש של אומן. כן, ואולי לא כל אחד מתאים בדיוק למסגרת המרובעת של בית ספר. יש אנשים עגולים, גברת, ויש אנשים שמיניות, ויש ילדים בצורה של, נניח, משולש. למה לא? ויש. גבי הנמיכה את קולה, הרימה יד אחת גבוה באוויר, כמו שעשתה השחקנית הידועה לולה ציפרולה במחזה בית הבובות, ולחשה בקול מצמרר. ויש, יש ילדים זיגזג. היוש, אני נועם פרטום, ואתם מאזינים לטקסט מניה, תוכנית שבה אני כל פעם נטפלת לאיזה נושא אחר, משקשקת אותו ומנערת אותו, ומנסה לתקוף אותו מכל מיני כיוונים באמצעות טקסטים ספרותיים, שזה הדבר שלי. שירים וקטעים מתוך רומנים וסיפורים קצרים, וטקסטים הגותיים ופילוסופיים ופסיכולוגיים, קטעי אומן וממוארים. והפעם אנחנו נעסוק במה שביאליק כינה גן העדן של הילדות. הילדות, התקופה הזאת, התקופה הראשונה של החיים, שיש בה כל כך הרבה קסם, ושאנחנו מוגנים בה, ויש לנו את החירות לפנטז ולחלום ולבהות ולהתעצל ולברוא לעצמנו עולם דמיוני משלנו. ומצד שני, התקופה הזאת שבה אנחנו גם הרבה יותר פגיעים וחשופים ולא מכירים את העולם עדיין, ולא יודעים איך דברים עובדים ומתנהלים, ורגישים נורא, ובודדים הרבה פעמים. תקופה מרוכבת שאני חושבת שנצרבת עמוק בנשמות של כולנו. אז ילדות, here we go. שיר של המשורר האמריקאי של סילברסטיין מתוך הספר הכל בפנוכו, שראה אור ב-2014 בהוצאת מודן, בתרגומי, והשיר הזה נקרא להתיילד. ערבבו נהמה ורטינה, נחירה לגלוג וכיתור מיומן. ומה קיבלתם? הלא זה הקשיש, מרזפן, האיש הכי מעצבן בכל השיקון המחורבן. כולנו קוראים לו תתבגר זעפן. במשך שנים, כל אישה, גבר, אלמנה וגר, שמעו ממנו רק, תתבגר כבר, תתבגר. הוא אמר, למה שלא תהיה אדם מנומס? למה אתה חייב לצעוק בכל מקום שאליו אתה נכנס? למה אתה מתנף את הבגדים כמו תינוק? למה אין לך משהו חכם לומר? אתה לא יכול פשוט לשתוק? למה אתה עושה רעש ומקלף את הטיח? למה אתה לא מרים את הצעצועים מהשטיח? למה אתה לא שוטף ידיים לפני כל ארוחה? למה אתה מקלל את אחותך? למה אתה אוכל בידיים כמו חזיר קטן? הגיע הזמן שתתבגר כבר, נבח מר זעפן. ויום אחד אמרנו לתתבגר זעפן, המשועמם והבודד, היי, למה שלא תנסה לשם שינוי להתיילד? למה שלא תזחל על הברכיים? למה שלא תצא לטייל ותביט לשמיים? למה שלא תקיע על תוף מפחית שימורים? למה שלא תטפס על עצים ותמציא שירים? למה שלא תלעס מסטיק בזוק הוורוד? למה שלא תצא לרקוד? למה שלא תתלכלך בחול? למה שלא תקפוץ ותצרח בקול? למה שלא תקפיץ אבנים? למה שלא תצטרף לקבוצת כדורסל או למקהלת בנים? למה שלא תפרוץ בבכי כשאתה מרגיש גרוע? למה שלא תתחבק עם אביך ותשיץ סירות נייר ברוח? למה שלא תעשה על האש עם חברים ותאגור כוחות? למה אתה לא מאמין בשדים ורוחות? למה שלא תפצח בקרב קריות סואן? למה שלא תתקרבל עם דובי כשאתה ישן? למה שלא תשתתה ותשתולל? למה שלא תביע משאלה כשתראה כוכב נופל? למה שלא תעשה פרצופים מוזרים מול הראי? למה שלא תפנטז על חופשה באיזה אי? למה שלא תחייך מרזעפן וככה תתעודד? למה שלא תנסה לשם שינוי להתיילד? ואז תתבגר זעפן, התלונן והתמרמר, הוא גרד בראשו והתהלך סביב והתברבר, ולבסוף הוא אמר בכל חסר ישע ורועד, אולי באמת תנסה להתיילד? וכך מר זעפן התחיל פתאום להסביר פנים לאנשים, ופצח בסדרה של מעשים מטופשים. הוא התחיל לעשות פרצופים מוזרים מול הראי, והזמין מיד כרטיס טיסה לחופשה באיזה אי. כל היום הוא השתתה והשתולל, ובלילה לא עצם עין כדי לתפוס כוכב נופל. הוא יצא למסיבות ולמד סלסה, וגילה שהוא נורא אוהב לרקוד. הוא הוציא 200 שקל על מסטיק בזוק הוורוד. הוא עשה על האש באוויר הפתוח והנעים, ופעם היה נדמה לו שהוא ראה רוח רפאים. הוא הוכרז כמתאבק מצטיין בכל קרב קריות, והלך לישון עם הדובי שלו בלילות. הוא הקה בטוף, העיף עפיפון, צחק בקול, הוא התפלש ימים שלמים בחול. הוא צייר בצבעי מים והצטרף ללהקת בנים. הוא הקפיץ 95 אבנים. נדבקה לו זפת שחורה לחפות הרגליים, הוא דימם מהאף והיקם שתי שיניים. הוא קנה כלב, התגלגל איתו בבוץ וקרא לו שובבני. הוא עשה חיקוי ממש מוצלח של בגז בני. הוא טיפס על הגג עם חבורת פרחחים, הוא שבר את מפרק היד וציירו לו על הגבס פרצופים מופרכים. הוא הסתחרר במורד גבעות, טיפס על עצים והיביט לשמיים. הוא שפשף את המרפקים ופצע את הברכיים. הוא ניסה להתקבל לקבוצת כדורסל. כשהם אמרו לו לא, הוא קילל וצרח כמו מטורלל. הוא בחק כשהוא הרגיש גרוע, והתנחם בחיבוק עם אביו, ובהשתת סירות ברוח. הוא עשה מלא קעקועים כמו כוכב רוק. הוא למד עד כמה רחוק הוא יכול לירוק. הוא למד ללכת מכות, לדגדג ולקפוץ בחבל. הוא מצאת את האגודל, גיהק, ופטפט שטויות ודברי הבל. הוא המציא שירים מופלאים על כוחות קסם. הוא קרא את המכנסיים, צחקק ורץ יחף. בגשם, וצעק בשמחה כדי שכל אחד מאנשי השיכון יהיה לו עד. זה הרבה יותר כיף, זה הרבה יותר כיף להתיילד. החלטתי לפתוח את התוכנית על ילדות בהשמעה של שיר קטן שכתבתי, הלחנתי ושרתי כשלמדתי מוזיקה ברימון, בית הספר הגבוה לג'אז ולמוזיקה בעצבננו. זה היה לפני המון שנים, לפני 11 שנים, הייתי אז בת 20, תעשו את החשבון לבד, היום אני בת 31. וזה שיר ילדים שנקרא קמתי היום בלי, והוא מספר על ילדה שקם היום אחד בלי אבא, והיא מנסה ככה ואחרת, היא מנסה להתמודד, היא מנסה להיות עצובה, היא עצובה, היא בוכה, היא כן, היא לא, ובסופו של דבר היא סתם גדלה, ככה זה מסתיים, ובסוף סתם גדלתי. וזה ביטוי מאוד אינוסנטי, תמים וילדי לחוויה של ההתבגרות, שלא משנה מה קורה, כמה אנחנו סובלים, כמה אנחנו מאושרים, בסופו של דבר אנחנו פשוט גדלים. על הגיטרות האקוסטיות והעיבוד אחרי אייל אמיר, ואני שרה, קמתי היום בלי.
היום קמתי בלי אבא, קמתי היום בלי. היום קמתי בלי אבא, קמתי היום בלי, בלי בלי. ניסיתי לקשור שרוכים ולא הצלחתי, ניסיתי לקרוא שעון אבל הוא נזל לי מהיד, ניסיתי לפוצץ חדשקון ופנשרתי רק את הפרצוף. ניסיתי לבכות, ניסיתי לבכות, ניסיתי לבכות. היום קמתי בלי אבא, קמתי היום בלי סטובדובדו. היום קמתי בלי אבא, אבא, קמתי היום בלי, בלי, בלי. ניסיתי לקשור שרוכים ולא הצלחתי, ניסיתי לקרוא שעון אבל הוא נזל לי מהיד, ניסיתי לפוצץ חדשקון ופנשרתי רק רק את הפרצוף. ניסיתי לבכות, ניסיתי לבכות, ניסיתי לבכות. ניסיתי לבכות, ניסיתי לבכות, אבל בסוף שאלתי.
מתוך אסופת סיפורים, פנינה נדירה ולא מוכרת, שלא זכתה למספיק פרסום ותודעה ציבורית, וחבל שכך, כי זה באמת, זו באמת פנינה ספרותית מופלאה. קובץ סיפורים שאסף וערך אורי ברנשטיין, ונקרא ילדות ממושכת וקיץ וחורף בעיר אחרת, מת סופר לא מוכר בשם נפתלי אבין, שהיה שחקן במאי תיאטרון, מחזאי וסופר ישראלי. הוא נולד ב-29 ביוני 36, ונפטר בגיל צעיר, בגיל 36, ב-5 ביוני 1972. הוא נמצא מת במיטתו בלונדון, ובניתוח אחרי המוות נקבע כי עם אותו נגרם מלקיחת 4 כדורי שינה וחצי בקבוק וויסקי, וככה נגדעה לה בטרם עת קריירה מפוארת של סופר מופלא שהיה ממש בתחילת דרכו. אז אני שמחה נורא לקרוא קטע מתוך הספר הזה, שעזר לי להגיע אליו דוקטור עודד מנדלוי, אז אני מודה לו מאוד, כי זה ספר שקשה להשיג. היה בשעתו בתל אביב את קפה נוח המיתולוגי והאגדי, ושם היה עותק, ושם הייתי קוראת בספר, או בספרייה של האוניברסיטה. זהו, ולוואי שהקיבוץ המאוחד יוציאו אותו שוב. אז זה ממש מתוך הסיפור הראשון בספר, והסיפור נקרא כחול ים המים. יום אחד בא שימשון השמן לעץ ואמר שלמיריאם אין פיפי כמו לכולם. בהתחלה אף אחד לא תפס מה הוא מדבר. אחר כך מישהו אמר מטומטם, אבל שימשון השמן אמר שהוא ראה. מלאכי התחיל צוחק כמו משוגע. משוגע, מה אתה צוחק? אמר לו אריה הגדול. משוגע, תפסיק את זה. מלאכי לא יכול היה להפסיק. מאיפה אתה יודע? שאל אישי נקודות. ראיתי, חזר ואמר שימשון, ופניו זרחו מהנאה גלויה מאוד, ואנחנו כולנו הסתכלנו בו, כאילו מישהו בא וסיפר שהעולם התהפך, או שהמנהלת היא פרה בצורת בן אדם, או שאנחנו לא יהודים בארץ ישראל. ראית? מה ראית? חזר ושאל אריה הגדול, ברצינות ובבוז גדול, כמו תמיד כשמישהו עולה עליו במשהו. ראיתי לה, אמר שימשון והביט לאריה ישר בעיניים. הוא משקר, אמר אישי נקודות. מה זאת אומרת שאין לה פיפי כמו לכולנו? שאל אריה הגדול לאט. שימשון אמר והתחיל מתרגש יותר ויותר. אין, פשוט אין, בחיי, ראיתי לה, אין לה. אין לה שום דבר, אני נשבע, בחיי אדוני. פתאום התחלנו כולנו לדבר בבת אחת ולצעוק ולהרעיש, ואי אפשר היה לשמוע ולהבין שום דבר. אז צעק אריה הגדול, שקט, וכולנו שתקנו. בסדר, הולכים לראות, אמר הוא פנה לשימשון השמן. אם אתה משקר, נעשה לך אייסה בסייסה כזה, שתלמד לכל החיים שלך. אתם תראו, צעק שימשון. אבל אריה הגדול כבר פנה בכיוון הבית של מיריאם, וכולנו בעקבותיו. אני לא הבנתי כלום בכל העניין הזה. זאת אומרת, לא הבנתי מה הם מתרגשים כל כך. אם אין לה פיפי, בטח יש לה דבר אחר. ומה זה כל כך חשוב, אם יש לה או אין לה? שאלתי את מלאכי שהלך על ידי, אבל הוא היה מרוגש נורא וקפץ ורץ לפנים ולאחור ודיבר עם כולם בבת אחת. אישי אמר, אם אין לה פיפי, אנחנו כבר נראה לה. לא הבנתי גם את זה. הוא אמר זאת כאילו היה כועס. בינתיים הגענו לבית של מיריאם. אריה הגדול אמר לשימשון, תקרא לה. שימשון קרא, מיריאם! מיריאם! מיריאם יצאה למרפסת. בואי למטה, הוא קרא. והיא אמרה, אני עושה שיעורים. בואי למטה, הוא קרא. רק לרגע. טוב, אני באה, אמרה ונעלמה מן המרפסת. כולנו חיכינו. היא באה והתקרבה. אריה הגדול אמר, הולכים למחבוא, והתחיל ללכת. מיריאם שאלה, מה העניינים? אבל הלכה איתנו כמו כולם. בדרך למחבוא הסתכלתי במיריאם בזהירות ולא יכולתי לראות שום הבדל רציני בינה לבינינו. ולא יכולתי לתפוס מה חשוב כל כך עניין הפיפי, אבל לא אמרתי כלום. ניסיתי לתאר לעצמי איך זה נראה בלי הפיפי, אבל לא יכולתי לתאר זאת לעצמי בכלל. אריה הגדול הלך במהירות גדולה, וכולם היו די מרוגשים. באנו למחבוא ונכנסנו לתוך הבור הגדול. אריה הגדול אמר, מלאכי ילך לשמור. ומלאכי אמר, גם אני רוצה לראות. ואריה הגדול אמר, נקרא לך. מלאכי הלך, וכולנו נעמדנו מסביב למיריאם. היה שקט, ומיריאם הסתכלה בנו בלי להבין. אריה הגדול אמר, שמשון אמר שאין לך פיפי כמו לנו. אנחנו רוצים לראות. מיריאם אמרה לשמשון, מלשין. אבל אריה חזר ואמר, תראי. היא אמרה, לא רוצה. הוא אמר, אם לא תראי, נראה בכוח. היא אמרה, מה אתה רוצה לראות? הוא אמר, אם יש לך פיפי כמו לכולנו. היא אמרה, זה לא עסק שלך. הוא אמר, זה כן. היא אמרה, לא רוצה. הוא אמר, אם את לא רוצה, סימן שאין לך. היא אמרה, יש לי. הוא אמר, אז למה את לא רוצה להראות? היא אמרה, ככה. הוא אמר, אם לא תראי, נעשה עליי חרם. היא אמרה, למה אתה רוצה לראות? הוא אמר, ככה. היא אמרה, זו לא סיבה. הוא אמר, זו כן סיבה. כולנו נעשינו חסרי סבלנות. איש הנקודות אמר, מה יש, את מתביישת? ומיריאם אמרה, אני בכלל לא מתביישת. אז למה את לא רוצה להראות? שאל אישי. היא אמרה, ככה. אריה חזר ואמר, אם לא תראי, נעשה עליי חרם גדול. מיריאם אמרה, אתם טיפשים. אישי אמר, אנחנו רוצים לראות. כולנו שתקנו והסתכלנו במיריאם, ומיריאם הסתכלה בנו. אחר כך היא אמרה, אז מה אם אין לי פיפי כמו לכם? אף אחד לא ענה, ואחר כך חזר אישי ואמר, אנחנו רוצים לראות. שוב הייתה שתיקה. פתאום היא אמרה, טוב, מה אכפת לי? הייתה שתיקה עוד יותר חזקה, וכולנו הצטופפנו מסביבה. היה חם, והרגשתי את ריח הזיעה של מלאכי. הטיפש הזה עזב את המשמר, ועכשיו נשם בכבדות והזיע לידי. טיפש, חשבתי בליבי, אבל לא אמרתי כלום, מפני שמיריה מרימה את החצאית, וכולנו ראינו את התחתונים הלבנים שלה. הם היו אדוקים לגמרי לגוף שלה. זה היה לגמרי אחרת מכל מה שראיתי אצל כל אחד מהילדים האחרים. הם היו לגמרי אדוקים. החלק שבסוף הרגליים שלה התחבר ישר עם הבטן והיה חלק לגמרי, בלי שום בליטה. התחתונים יצרו שם עם משולש לבן וחלק. חשבתי שזה יפה מאוד. מיריאם הסתכלה בנו וכולנו הסתכלנו במשולש הלבן הזה. היא שאלה, להוריד את התחתונים? ואריה הגדול אמר, כן. היא הורידה את התחתונים שלה. המשולש הלבן נעלם. ראינו שהייתה לה גבעה קטנה וחריץ באמצע. זה הכל. לא היה לה פיפי. אז אמר אריה, את ילדה. הוא הסתובב ופנה ללכת. בדרכו ראה את מלאכי שעזב את המשמר ואמר לו, חמור, אתה לא משחק נגד שכונת נורדיה בשבת. ויצא מן המחבוא. כולם פנו ללכת אחריו. מיריאם עמדה שם פתאום לבדה, החצאית בידיה והתחתונים המשולשלים כרוכים לרגליה. חשבתי מה הם עשו לה, ויצאתי מן המחבוא. הלכנו לעץ, לאט, בגלל החום. נסחבתי מאחורי כולם ומשכתי את החול בתוך הסנדלים. רציתי לחזור למיריאם שנשארה לבדה בבור. החול בסנדלים הכביד עליי ובעטתי אותו החוצה. רצתי והשגתי את היתר. כשהגענו לעץ, אמר אריה, היא ילדה, ושימשון המטומטם כמעט שרח בניצחון. אמרתי לכם, אמרתי לכם. אני לא הבנתי למה הוא צורח ככה. אישי אמר, מה נעשה איתה עכשיו? קובי, ששתה כל הזמן כמו תמיד, אמר פתאום, זאת אומרת שהיא יותר לא איתנו? אריה הגדול אמר שוב, היא ילדה, והוסיף, ושקרנית כמו כל הילדות. פתאום שמעתי את עצמי אומר, אולי יש לה פיפי בתוך החריץ שלה. כולם הסתכלו בי כאילו נפלתי על הראש. עכשיו אמרתי קצת בפחות ביטחון, מפני שכבר ידעתי שאני מדבר. אולי הפיפי שלה כל כך קטן שלא רואים אותו. אולי הוא בתוכו, אולי הוא עוד יגדל. אריה הגדול הפסיק אותי בביטחון ובבוז כרגיל. אתה טיפש, אין לה שום פיפי, היא ילדה. השעה הייתה קרובה לצהריים וכולנו פנינו ללכת לבתים שלנו. פתאום אמרתי, אני אבדוק. אריה הגדול אמר, אתה טיפש, והלך. בדרך הביתה אמר לי אישי, אני אבוא איתך. שימשון השמר אמר, גם אני רוצה לבדוק. נלך מחר, אמר אישי. ואני אמרתי, טוב.
לא כמו כולם
על הקו עכשיו, שרון כהן, מורה לילדים ונוער ומרצה למבוגרים. היי שרון.
אהלן אהלן.
מה נשמע?
מעולה.
נספר אולי למאזיננו שאתה עושה המון דברים, אתה מלמד במרכזי מחוננים, חשיבה יצירתית ואינטליגנציה רגשית, ואתה בעלים של חברה שנקראת משמעות, שזה בעצם כזה משחק אלכם בסיסי, מה שנקרא, של המילה משמעות ומהות. נכון שהיא בעצם מייצרת, זאת אומרת, מעניקה תוכן של הרצאות וסדנאות וייעוץ בכל מה שקשור לתקשורת תוך ובין אישית, ואתה מוביל אנשים וצוותים חינוכיים לשינוי תודעתי ויועץ זוגי ומשפחתי מוסמך. ונספר עוד בהקשר לנושא התוכנית היום, ילדות, שיש לך סדנה שנקראת מהילד שבי אל הילד שלי.
נכון.
ושבימים האלה אתה גם עסוק בלתרגם את כל התובנות האלה שאתה חולק בסדנה לפורמט של ספר.
נכון.
אז המון עניינים. אז בעצם אתה סוג של חלוץ בכל מה שנוגע לתפיסת עולם אחרת, לא קונבנציונלית כזאת, בנוגע לחינוך ולקשר בין הורים לילדים.
אני לא יודע אם חלוץ, אבל אני כן יודע שאני חי את הייעוד שלי. זאת אומרת, אני גיליתי את הייעוד שלי לפני 15 שנה, בפעם ראשונה שחצתי לתוך כיתה בתור מורה מחליף. עד אז הייתי שחקן כדורגל בשנות ה-20 של החיים שלי, אחר כך נהג מונית, שני תארים בכלכלה, זאת אומרת, חיפשתי את עצמי כל שנות ה-20.
ואז
נכנסתי לכיתה, לא, הייתי עם שני תארים, ידעתי שלא התעסקים כלכלה, ידעתי שאני, הרגשתי בתוכי שיש איזה משהו שאני אמור לעשות בעולם, לא ידעתי בדיוק מהו. התחיל לבעבע במושג חדש בחיים שלי שנקרא ייעוד. ובמקרה, בלי שום
חשיבה... הכנה מוקדמת.
כן, נכנסתי מתחת לבית, היה בית ספר יסודי. כל בוקר הייתי מתעורר בעצם לפנות בוקר לצליל של הצלצול. אמרתי, אוקיי, בואו ניכנס לכיתה, נראה מה העניינים. ואז סתם נכנסתי לכיתה פעם ראשונה והרגשתי... חוויה ראשונית של תחושת שייכות נורא חזקה, וזה וואו. משם התחיל להתגלגל.
זה פשוט לחד אותך.
כן, לגמרי.
ובאמת, גם אתה, אפשר לומר שאתה סוג של סנסציית פייסבוק, ואתה מעלה הרבה פוסטים עם הרעיונות החדשניים שלך לגבי חינוך, וזה מושך הרבה התעניינות ולייקים. אז אולי לפני הכל נתחיל בזה שתקרא לנו איזשהו פוסט כזה שלך, לדוגמה.
אוקיי. זה פוסט שכתבתי לי לפני כמה חודשים, הפוסט נקרא הקוס שבלב.
הקוס שבלב.
הקוס שבלב, אולי אני ארחיב אחר כך על איך זה נולד. זה נולד בכיתה בתוך איזה צורך להעביר לילדים את ההבנה למה אנחנו כועסים ומה באמת נמצא מתחת למריבות בין ילדים. תלמד אותם מהי אמפתיה, אז מצאתי את המטאפורה הזאת, ואחרי כמה חודשים, אני אקריא את הפוסט, ודרך הפוסט...
נהדר, שבעצם כל זה תובנות שאתה צובר מתוך התנסות בכיתה.
כל הפוסטים שלי, לא רק בכיתה, גם
בעיקר בבית,
מהילדים שלי, אני אבא לשני ילדים, ליבי בת 6 ומורי הוא בן עוד מעט 4, וכל החוויות שאני חווה מהם, אני לומד בתוכי והופך את זה למילים שמסתבר שגם אנשים אחרים מתחברים לחוויה שלהם כהורים.
כן, קסם, מאוד דומה למה שאני עושה גם. טוב, אז בבקשה, תקרא לנו.
בשמחה. הקוס שבלב, כבר כמה ימים שאני באנרגיה נמוכה, קצת מחלה פיזית וקצת הרבה עייף נפשית. לפני כמה ימים לקחתי את הילדים לגן בבוקר. הפרידה ממורי הייתה פחות חלקה מהרגיל. כשחזרתי בצהריים לקחת אותם הייתי בלי אנרגיה. מתקרב לגן, מביט לרצפה לא להתעכל במבטים כדי לא להיאלץ להלביש על הפרצוף שלי חיוך מאולץ. הלכתי קודם לקחת את מורי. בימים האחרונים כשאני בא לקחת אותו מתלונן ומתנגד לכמה שניות. אני רוצה שאמא תיקח אותי, אבא ירסה פירסה. בדרך כלל אני מגיע עם אנרגיה סבירה. אחרי כמה שניות הוא נרגע, דעתו מוסחת עם משהו שאני מציע, או שאני מרים אותו כמו סופרמן וזה מצחיק אותו, ואנחנו ממשיכים לאסוף את ליבי. הפעם, כמה שניות לפני שעברתי את שער הגן, עצרתי והתבאסתי על זה שאין לי אנרגיה להתמודד עם מה שתכף יהיה. אין לי כוח, בפרט לא היום. אני מרוקן לגמרי. פתחתי את השער, מורי עמד עם הגב אליי, משחק עם חברים בחצר. אחד הילדים אמר לו שאבא שלו בא. הוא הסתובב, זרק עליי מבט של שנייה. אני התכוננתי לטרוניה. נשמתי נשימה לפני שאני צולל לתוך הבאסה שלו. ואז הוא צעק, אבא! ורץ לקפוץ עליי, אבא, אבא, אבא. בשמחה ענקית יוצאת דופן. פתאום קלטתי. איך הריאות שלי מתמלאות בחומר שפתח לי את כל הסימפונות של הנפש. הרגשתי כליל, כאילו הבראתי במכחת מהאנרגיה הנמוכה הזו שתוקפת אותי כבר כמה ימים. אני כבר כמה שנים יודע שאנחנו כוסות של אנרגיה, כוסות של רצון להתמלא. וכשאני כוס ריקה, אני משתוקק למישהו שימלא אותי. זה בעיקר בא לידי ביטוי בזוגיות. שתי כוסות שמבקשים אחד מהשני מילוי. הבקשה לעולם לא ישירה, היא תמיד עוברת דרך קליפות של פרקטיקה. למה נעליים לא במקום? די כבר עם הפרצוף הזה. אבל ביקשתי בכלל לעצור במקולת, נכון? מה שאני עושה לא מספיק טוב לך? כל הזמן את בטלפון עם חברות, אתה בכוונה לא בא מאוחר, וכו' וכו'. מתחת לכל מריבה כזאת יש בקשה למילוי הכוס. עם אורי קלטתי באופן מוחשי איך האנרגיה שהוא מלא בה עלתה על גדותיו ומילא את הכוס שלי. זה מחזק בי את האמונה שכשהוא מתבהל שאני מגיע, זאת הדרך שלו להגיד לי, הכוס שלי ריקה. אני מצוין כי רק כך אני יודע לבקש מילוי. וגם קצת רומז לי שאמא יודעת למלא את הכוס טוב יותר. מה שנכון, נכון. את המטאפורה הזאת, הכוס שבלב, אני מלמד בכל כיתה שאני פוגש, בכל גיל, בכל סדנה שמבוגרים כבר כמה שנים. זה מדהים לגלות איך מטאפורה כל כך פשוטה הופכת להדשה דרכה ניתן לראות אנשים סביבנו ככוסות שמבקשות להתמלא באנרגיה, באהבה, בחיות. בתחילת השיעור, ביום שישי האחרון, עם תלמידי בכיתה ו', שאלתי מה הם לקחו מהשיעור הקודם. ואיך זה השפיע עליהם במהלך השבוע. אחת התלמידות אמרה, אני רבתי עם אחותי הקטנה פחות, הרבה פחות, כי בכל פעם שהיא התחילה איתי, ראיתי את הכוס שלה בלב ריקה. הבנתי שהיא מתוסכלת עם משהו, הבנתי שכנראה היה לה יום לא טוב בבית ספר, וזה פשוט גרם לי פחות להתעצבן עליה. ואפילו פעם אחת הצעתי לה סנדוויץ', היא לא הסכימה, אבל הרגשתי שזה קצת הרגיע אותה, זה שהצעתי. ילדה אחרת סיפרה שמאז השיעור האחרון היא מדי פעם חובשת את משקפי הרנטגן ומתבוננת בכוסות שיש לאנשים בלב. בודקת בדמיון שלה מי הכוס שלו ריקה ושל מי מלאה. הכל שלי הייתה מלאה לגמרי. עוד טיפה, והיה גולש לי טיפות של דמעות.
מאוד יפה. ומה שמעניין בעיניי זה גם האופן שבו מורי, בנך קטן, בעצם התחיישן ביחס אליך, כשאתה נטול אנרגיה. זאת אומרת, כאילו הוא קולט שהכוס שבלב שלך, כמו שאתה מגדיר את זה, מרוקנת, אז פתאום לשם שינוי הוא בא לקראתך במלא חיות ושמחה. ואני חושב שזה הרגע שהכי ריגש אותי בטקסט הזה, האופן שבו הוא קלט אותך, כי זה גרם לי לחשוב שאולי דווקא ילדים, שהתרבות עוד לא חיבלה בצורת התקשורת הלא ורבלית שלהם, ובהבנה אינטואיטיבית שלהם של סיטואציות ושל רגשות, קולטים את הדבר הזה הכי טוב, את הכך ותן הלא.
אני קורא לזה בלוטוס רגשי, שאני מנסה להסביר את אופן התקשורת שלנו עם העולם, בפרט עם ילדים, המטאפורה שעולה לי זה בלוטוס רגשי. מה זה בלוטוס? זה אנרגיה הזאת שעובר, זה תדר שעובר. ואני מאמין שילדים רואים אותנו דרך בלוטוס רגשי. זאת אומרת, הם רואים את החוויה הרגשית שלנו, הם רואים את המחשבה, הם רואים את התחושה הפנימית שלנו. וכשאנחנו רוצים, כשאני רוצה לדעת מה אני מעביר לילד שלי בתקשורת, אני לא בודק מה אני אומר במילים. אני בודק מה אני מרגיש וחושב. ואני יודע בוודאות שהילדים רואים אותנו כמו ראיית רנטגן. ואני מסכים לגמרי, יש הרבה מאוד מצבים שאני קולט שהילדים שלי רואים אותי בעומק שאני עדיין לא ראיתי. זאת אומרת, יש להם איזה חיישן שהוא רואה פנימה. אני חושב שזה הכלי ההישרדותי שלהם מול העולם. זאת אומרת, תחשבי על ילדים, יש להם צורך לשרוד, וההישרדות שלהם היא דרך הרגש.
כן.
ולכן החיישנים שלהם מאוד מאוד מפותחים.
כן. טוב, זה מרתק ויש המון דברים שאני רוצה לשאול, אבל זמננו קצר, ואם הייתי עכשיו לסיכום מבקשת ממך לתמצת ממש בשורה את המשנה החינוכית שלך, אז מה היית אומר? מה הכי חשוב בקשר עם הילדים, באמת? מה? תן לנו איזה טיפ.
אני מאמין, זה הבאתי בשנה הראשונה בתור מורה, וזה התחדד מאוד בתור הורה, בשנים שלי כהורה. אני מאמין שכל העבודה שלנו מול ילדים היא עבודה עם הילד שבתוכי. זאת אומרת, בכלל כל העבודה שלנו מערכות יחסים, הילדים הם רק אצבע שנוגעת לי בדלקת, שניגעתי איתה מקדמת דנה. זאת אומרת, הריפוי האמיתי שלנו הוא בתוך דלקות שקיימים בתוכנו, וילד, הילד שלי והאנשים שאני חי איתם, הם מזרזים או מדייקים את העבודה הפנימית שאני אמור לעשות. אנחנו באנו לעולם בעיניי לעשות עבודה פנימית, לטפס מדרגות רוחניות ורגשיות בתוכנו, ומערכות היחסים בחיים שלנו הם חדרי הכושר שאמורים לעזור לנו לחזק את השרירים שאיתם אנחנו מטפסים את המדרגות האלה.
לגמרי.
ובעיקר ילדים, בעיקר ילדים שלנו. הם מורי הדרך, לבן שלי קוראים מורי, my teacher.
כן.
אני ברגע שהבנתי זה, הבנתי מה התכלית שלהם בחיים שלנו, ואני נעזר בהם כדי לטפס.
אולי בזה נסיים בתקווה לצמיחה רוחנית של כולנו, דרך הילדים שבתוכנו ושלנו.
תודה רבה.
תודה לך, שרון.
תודה.
ביי ביי.
להתראות, ביי ביי.
I hear him before I go to sleep and focus on the day that's been. I realize he's there when I turn the light off and turn over. Nobody knows about my man. They think he's lost on some horizon. And suddenly I find myself listening to a man I never known before, telling me about the sea, all his loves to eternity. Ooh, he's here again, the man with the child in his eyes. Again.
קטע מתוך הנובלה מת ילדים מאת בלה שייר. זה ספר נורא נורא יפה שיצא בספרייה החדשה בקיבוץ המאוחד בשנת 2011. הוא כולל שתי נובלות וסיפור קצר, ומת ילדים זה שם הספר וגם שם אחת הנובלות שמתוכה אני אקרא. זה קטע שמדבר על חברות בין שתי בנות קטנות, פולה וטניה. הן מפעילות יחד את האימא החורקני של הבובה של טניה ומנדנדות לפי התור את הסנאית של פולה. בדירתן שבחצר הן מוליכות מחדר לחדר שברי ענפים זעירים ומושיבות אותם לאכול ליד קופסת גפרורים שהמדבקה שעליה משמשת כמפת שולחן. משכיבות את האנשים הענפים לשנת לילה בתוך זוג קופסאות גפרורים. הספה שנפתחה למיטה. משחקות יחד מחבואים, משעינות את ידיהן על חצי הגליל האפור החובק את הבניין. לטניה חבל להפסיק את המשחק ולעלות הביתה כשהיא צריכה לשירותים. הן רצות אל הערוגה העגולה, וטניה מורידה את תחתוניה וקורעת בין הגבעולים הדקיקים של הפרחים. הנה אליושקה ליד בית המרחץ. אולי הוא מציץ, חושבת פולה בדאגה, ומרחיקה את סמלתה מברכיה ככל שמאפשרות ידיה, פורסת אותה כדי להסתיר מעיניו את טניה. אחר כך הן מתחלפות. פולה רואה את סמלתה התחולה של טניה מגוננת עליה, ובכל זאת כעבור דקה אליושקה מזמר, ראיתי הכל, ראיתי הכל. פולה נבוכה, לטניה הוא לא שר את זה, כנראה רק אותה הוא ראה. אבל טניה הנאמנה שרה לו במרץ בחזרה. לא, לא ראית, לא, לא ראית. והן יוצאות אוחזות ידיים מבין הפרחים הסגולים ורודים לבנים שאף אחד לא יודע איך קוראים להם. הן חוצות בזהירות את הרצועה הצרה, הכחולה צהובה של עיני עניותה. עיני עניותה זה השם הרוסי של הפרח אמנון ותמר. פעם, כשמרחו על פניהן קרם נגד קמטים כי שמעו את דודה נסטיה, אומרת שחשוב להתחיל עם זה מוקדם, בחנה פולה את בבותיהן במראה. בבית הוריה הייתה מראה קטנה ותלויה על קיר, וכדי להגיע אליה היה עליה לטפס על כיסא, ואילו כאן צמחה המראה מתוך שידה שעמדו עליה בקבוק עודה קולון, קופסת פודרה וצנצנת הקרם. המראה לא הותירה מקום לספק. הן בדיוק באותו גובה, ורזות כאילו לא נותנים להן לאכול, כמו שאומר דוד גנט. סנדליהן זהים, ורודים, בעלי חורים קטנים דמויי עלים גזורים מעל האצבעות. צוואריהן לבנים. ידיהן דקות וכך גם רגליהן. דקות וארוכות. אבל עיניה העגולות, כהות, כאילו התפשט השחור של הנקודה שבאמצע כל עין, וצבע גם את העיגול שסביבה. ואילו עיניה של טניה אפורות, מוערכות ומלוכסנות. מצחה שלה גלוי, השיער השחור שמעליו מפולג בשביל ומשוך לצדדים ולאחור. שם מתחילה המקלט השזורה בסרטים של צמותיה. שערה של טניה בהיר, גזור, נופל בקלילות על המצח ומרפרף חופשי. כאילו יצר מישהו ילדה נוספת, דומה לה ולא דומה לה בכלל. בגלל שהיא דומה, רואים כמה היא אחרת, ובגלל שהיא אחרת, בדיוק ההפך, רואים כמה שהיא דומה. פולה פזרה סביב עיניה, כמו טניה, שכבה נוספת של קרם. הן עמדו כתף אל כתף, רוכנות מעט מעל הצנצנת, שערה של פולה נוגע בשערה של טניה. מעליהן הופיע בבועתה של וליה, אשר לקחה את הצנצנת וסגרה אותה. איזה יופי, נגעה וליה בהערכה בשערה של פולה. כחול מרוב שהוא שחור, לא צהוב כמו הקש שלך, טנקה. ופולה חשבה, לא, לא כמו קש, כמו קש זה לא יפה. הוא צהוב כמו הצהוב של עיני עניותה, בשלי כחול כמו הכחול של עיני עניותה. אנחנו מעורבבות כמו בתוך פרח. על הקו רוטו מודן, אמנית, מאיירת ומחברת ספרי קומיקס. היי רוטו.
היי, מה נשמע?
מצוין, מה שלומך?
טוב.
רק נספר למאזיננו שאיירת וכתבת כמה וכמה רומנים גרפיים, ביניהם הנכס, המעולה, וחוץ מזה איירת כמובן ספרי ילדים רבים מאוד, דוגמת הילדה החיותה, רואה ממותה של חנוך לוין, ואבא בורח עם הקרקס של אדגר קרת, והספר הפנטסטי של נורית זרחי, וסעודה אצל המלכה שיצא לפני כמה שנים, ואותו איירת וכתבת.
נכון.
אז מתוך כל העיסוק הזה שלך באיור וכתיבה לילדים, מעניין אותי לשאול אותך, איך את רואה את התקופה הזאת של הילדות? מה, ומה את חושבת על הילדות שהייתה לך, לעומת חוויות הילדות שאת מנסה לייצר, ולפעמים אפילו לייצג עבור ילדים שקוראים את הספרים שאת מאיירת וכותבת?
מה שאני הכי זוכרת מהילדות, אני גם מאוד, מאוד קשורה לילדות שלי, כמו כן, הרבה אנשים, ואני גם מרגישה מאוד רצף מהילדות. אני למשל, נגיד ספרי ילדים, זה אף לא משהו שאף לא, לא היה איזו תקופה שהפסקתי לקרוא אותם, ואז התחלתי נגיד להייר אותם. אני פשוט באמת חייתי בתוך העולם.
זה חלק מהעולם שלך. כן.
חייתי לגמרי בתוך הספרים. אני חושבת שהייתי החיים שלי בעולם ובתוך העולם של הספרים, הם היו, זה היה מאוד נזילות בין אחד לשני בתור ילדה.
כן.
זה היה כמו שני עולמות, אפילו לא מקבילים. זה היה מאוד,
כאילו שהגבולות מטושטשים, כן.
כן. וזו חוויה שאני מאוד מאוד זוכרת. הדבר הזה של הדמיון ש... שהוא לא בעצם, זה לא שלא ידעתי מה זה דמיון ומה זה מציאות, אבל המעברים ביניהם לא היו כל כך חדים.
כן.
ואת החוויה הזאת אני זוכרת מאוד חזק, ואנשים מאוד עזרה לי בכתיבה, גם בציור. כי אני חושב שזה אולי דבר שעוד מאפיין את ה... את ההבדל בין עולם של מבוגרים ועולם של ילדים.
מעניין. שאצל מבוגרים הדיכוטומיה, כאילו בין המציאות לדמיון היא כבר, הגבול הוא הרבה יותר מוצק כבר.
כן, אני צריכה לעשות את המעבר הזה.
יש קאט, כן, אתה כאילו...
אתה יכול בתור, דווקא בתור, קצת בתור אומן, אתה יכול לעשות, אתה אולי יודע לעשות את המעברים האלה, אבל עדיין אתה עושה אותם.
כן.
ואני חושבת שהילדים, זה כאילו בפעמים גם אומרים שהם כאילו לא יודעים להבדיל ממציאות דמיון. זה לא בדיוק שהם לא יודעים להבדיל. נגיד אם הם חושבים, אם יש להם בובה והם מאמינים שהבובה היא חיה.
כן.
היא באמת חיה בשבילהם.
נכון.
היא ממש חיה. אבל זה לא שאם תשאלי תחקירי אותם, תעשי להם חקירה משטרתית, הם ידעו, אני לא אגיד לך שזה בובה.
ברור. אבל הם כאילו יותר פתוחים למשחק הזה, יותר פתוחים ל...
כן.
לחופש היצירתי ולהתערבבות של ה... באמת של הממדים.
נכון, וזה דבר שנורא כיף לנסות לשחזר אותו גם בתור מבוגרים, דרך אומנות, דרך עשייה של אומנות. ולהבין אותו, לנסות להבין אותו, להבין שנגד דמיון הוא גם במציאות, כי זה הרי קיים, זה קיים לנו בראש, אבל זה שמקום זה קיים.
כן. אז אולי באמת תקראי לנו איזה קטע מספר ילדים שיירת, או שפשוט קרוב לליבך במיוחד.
אני אקריא לך מהספר יוקה השחרחורת.
יוקה השחרחורת.
קראת הספר הזה?
לא, ספרי לי עליו.
זה ספר מסדרה של הגולדן בוקס, או בעברית קראו לזה ספריית פז.
כן, את הסדרה אני מכירה.
זה סדרה נהדרת. שאלו ספרי ילדים מאוירים. וזה אחד הספרים שאני מאוד אהבתי בתור ילדה, וחבל שאי אפשר לראות את הציורים, כי הציורים מאוד מאוד יפים. זה די קצר, אני אנסה להקריא אותו.
יש.
הכל זה, תדמייני ציורים של גוגן.
ציורים של גוגן, וואו.
כן, זה ציורי ילדים, אבל תדמייני, כי זה העולם.
עולם כזה מתערבל בצבעים ושל...
כן, מאוד צבעוני, אבל כזה באמת אינטרופים. אז יוקה ילדה על אי טרופי, כזה עם פרח אדום בשיער.
וואו.
ובציור הראשון רואים אותה עם כזה טוקי ופרפר. היה את הילדונת שמה היה יוקה. וליוקה היה אימא ואבא ואח גדול. כולם חיו ביחד בביתם הקטן. לבית הקטן גג עשוי מעשב ומקש. ביתם כמו בתי השכנים עמד על אי ירוק המוקף ים מסביב. אימא עבדה כל שעות היום בבית ועל ידו היא נקטה, כיבסה והכינה מטבעים שונים. אבא טיפס על העצים, עשה אגוז הקוקוס הגבוהים ואסף אגוזים גדולים. לעתים אבא היה יוצא לשוט בים בסירתו הקטנה, לדוג דגים במים. לסירה קראו בשם קנו. כל הימים הייתה יוקה יושבת בחול ומשחקת בבובת העץ שלה, אשר אביה גלף למענה. הייתה רוחצת אותה באמבטיה של צדף גדול, מגישה לה מאכלים על גבי צלחות של זדפים קטנים, בונה לבית בסדפים ומחול ומפזרת סביבו פרחים צבעוניים. אם בוא הערב אחרי הארוחה, הייתה יוקה שוכבת לישון על משכבה הקטן, מחבקת ובטח חזק חזק בזרועותיה ונרדמת ביחד אימה. ואני אספר לך מה שקורה אחר כך, שמגיעה מניית סוחרים, אירופאים, ונותנים ליוקה מתנה בובה מאוד מאוד יפה, בלונדינית, עם סמלה מפוארת, והיא נורא נורא שמחה, כי בובה נורא יפה. אבל את הבובה הזאת אי אפשר לרחוץ, כי הצבע שלה יורד, ואי אפשר להכיל אותה, כי היא תתלכלך. והיא כל הזמן יושבת בצד יוקה, ולא יכולה לשחק עם כולם, כי היא כל הזמן שומרת על הבובה שלה. ואז בלילה, היא שמה אותה בצד, והולכת לישון עם בובת עץ שאבא שלה עשה לה. זה הסוף.
זה שובר.
היא שנה ממש טוב.
זה ממש מדבר לליבי. א', זה היה תרגיל מחשבתי נורא כיפי ומעניין, כי זה סיפור נורא ציורי, ואת גם נתת הוראות מכוונות כזה לעולם האקזוטי הזה, אז אני, זה היה נורא מעניין לדמיין את זה, ונורא כיף, כאילו דרך גלי האתר, וגם אני ממש, ממש מזדהה עם הסיפור הזה, אני הכי, הייתי מין ילדה כזאת, שדעת, שלא נתנו לה לאכול טוטים עד גיל 20, כי ילבישו אותה כמו מז'ורנל, אז שלא התלכלכו לה בגדים, אז זה ממש כאילו דיבר אליי. המין זה שבסוף ישנה עם ה... בכלל נראה לי שזה קטע של ילדים, שכאילו קונים להם צעצועים נורא נורא מרהיבים.
וגם הם משחקים עם הקופסה.
בדיוק, בסוף משחקים עם הקופסה, עם הנייר עטיפה או משהו כזה.
כן,
זה...
נכון. באמת? זה... כן, כי זה לא... זה, כן, או קופסת קוטג', כן? ו... קוראים את הצעצועים בשביל עצמנו, כן, נורא יפים.
לגמרי, ובעצם הילדים באמת משלימים עם הדמיון בסופו של דבר. זה אולי זה חלק נורא פעיל.
כן, זה כאילו אנחנו מלמדים אותם בעצם להיות חומרנים, כי אנחנו מלמדים אותם שהם צריכים יותר לשחק בדברים היותר שווים, כאילו, היותר יקרים, או יותר יפים, או יותר מעץ, או יותר... כאילו אנחנו מלמדים אותם את ה... בעצם זה מה שאנחנו מלמדים אותם.
כן.
כן, נכון. ללכת שולל אחרי ה...
אחרי הנוצץ.
כן.
כן, נורא מוזר שזה הערך שאנחנו מקדשים. באמת אז לסיום נורא בא לי לשאול אותך מה, זה היה נורא מובהק פה בגלל שנעדרו האיורים והחיית אותם בשבילנו. אז איך את, מה, איזה חלק האיור תופס מבחינתך בתוך ספרי ילדים כשאת עובדת עליהם, או איך ילדים תופסים וחווים את האיורים? זה איזה מין...
ילדים, ילד הרי, כל הטקס הזה שילד מקריא לה, שההורה מקריא לילד, אז יש בו גם זה שהילד קורא את הציורים בעצם.
נכון.
וההורה, יש את הקול של ההורה שמספר, ויש את הציורים שמספרים במקביל.
כן.
אז אני חושבת שבספר ילדים, בפיצ'ר בוק, זה בכלל לא משהו נפרד. זאת אומרת, זה משהו שהוא... זה שני ערוצים שהם משלימים אחד שני, כמו בקולנוע, כן? או שזה בקולנוע, אבל בלי התזוזה.
כן.
ולכן זה בכלל לא, גם כשאני מאיירת טקסט שאני מקבלת, או אפילו טקסט שאני כותבת.
כן.
אז כשאני מציירת אותו, אני בעצם מספרת לעצמי את הסיפור בהרבה יותר פרטים.
כן.
זה מה שאני...
ככה תחושב.
זה מה שאני שומעת את המחשבות שלי, שנגיד את האבא היה גבוה ועם שביל בצד, לא בעצם גם היה לו שפם, והוא גם לבש חולצה עם פסים.
את משאירה את העולם, מרחיבה אותו.
אבל זה ממש מספר את העצת, כמו שזה מספר גם את הסיפור, זה בונה את הדמויות, זה בונה, יש לפעמים סיפור ברקע, יש פתאום גם כלב ומשפחת מגלה דברים על ה... על העולם הזה שאת הדמיוני, כן, שהוא יכול לקום מתוך אפילו 15 שורות של טקסט.
כן, זאת אומרת, זה ממש לא אילוסטרציה, זה לא, אלא זה באמת...
זה לא קישוטים,
כן, זה לא
קישוטים. זה פשוט אמצעי סיפורי, זה עוד אמצעי סיפורי.
בדיוק, כן, זה כאילו הסיפור מתקיים כל הזמן בשני מימדים שהם אינטגרליים ו...
כן.
כן. טוב, נהדר, זה היה תענוג לדבר איתך.
טוב, תודה רבה.
תודה לך.
איך אפשר לדבר על ספרות ילדים ועל ילדות בלי להזכיר את יהודה אטלס, שבמידה כזו או אחרת כולנו התבגרנו והתחנכנו על ברכיו. אז אני רוצה לסיים את התוכנית הזאת בכמה שירים מתוקים מתוך אוסף ראשון מתוך ספרי והילד הזה. הוא נקרא אוסף הזה והילד הזה הוא אני. דני קרמן כמובן צייר את הציורים, השניים האלה הם זיווג ותיק ובלתי נפרד. יהודה אטלס כתב את השירים שמתנגנים בתודעה של כולנו עוד מימי הילדות, והנה אני אקרא כמה. הראשון נקרא אל תסבירו לי. אל תסבירו לי אם לא שאלתי, אל תקראו לי באמצע משחק, בייחוד אם רק התחלתי. דברים שאני לא אוהב, אל תכריחו אותי לאכול. וכשאני רוצה לעזור, אל תגידו, זה אתה לא יכול. אל תצעקו עליי לפני כולם, ואל תיקחו אותי לאנשים שאין לי מה לעשות אצלם. והנה עוד שיר יפה ונוגע ללב, שנראה לי שגם בתור מבוגרים אנחנו יכולים להזדהות איתו. עמדתי בצד ובכיתי, ונזלו לי דמעות, והדבר שהכי רציתי, שתפסיקו לשאול שאלות. שלא תשאלו מה קרה, ולא אם כואב לי נורא, ולא תגידו שזה לא היה קורה, אם במקום להתרוצץ הייתי יושב וקורא. כי כשאני בוכה לפעמים, ואתם באמת רוצים לעזור, רק תחבקו אותי בשקט עד שהכל יעבור. והנה לסיום, השיר שאי אפשר בלעדיו, השיר המכונן, השיר שהוא על כולנו ועל כל אחד מאיתנו. אנשים זרים, שאני בכלל לא מכיר, ממקומות אחרים, וגם פה, מהעיר. הייתי רוצה שידעו כולם שיש ילד אחד בעולם, והילד הזה הוא אני. תודה רבה לכם, כיף שהקשבתם. אני נועה ברטום, תודה למאיה קוסובר, העורכת שלי, שאין לה תחליף. תודה על המרואיינים שלנו בתוכנית, לרוטו מודן המאממת ולשרון כהן מעורר ההשראה. תודה לספרייה בסנטר שנותנים לי להציץ בספרים שלהם ולהביא מתאמים לתוכנית. וחפשו אותנו באתר תאגיד השידור ושם תוכלו למצוא את כל התוכניות. ביי וניפגש שבוע הבא עם נושא אחר.
אנשים זרים שאני בכלל לא מכיר, מקומות אחרים וגם פה מהעיר. הייתי רוצה שידעו כולם שיש ילד אחד בעולם, והילד הזה, הילד הזה, הילד הזה הוא אני. והילד הזה, הילד הזה, הילד הזה זרים שאני בכלל לא מכיר, מקומות אחרים וגם פה מהעיר. הייתי רוצה שידעו כולם שיש ילד אחד בעולם, והילד הזה, הילד הזה, הילד הזה הוא אני. זה הוא